בכבוד.
אנחנו נמצאים בתאריך של שמיני לחודש אב, יום לפני ליל תשעה באב, שבו היה חורבן. אבל אם נלמד בגמרא על פי הפסוקים, מתי התאריך המדויק של החורבן, נראה שזה מתרחב מעבר ליום ט' לפניו ולאחריו, דהיינו. חורבן בית המקדש כתוב בתנ״ך בג' מקומות. הראשון בספר מלכים ב' פרק כ"ה, פסוקים ח' וט', אני קורא בלי נדר. ובחודש החמישי, החודש החמישי הכוונה חודש אב, כי אומרת בגמרא מסכתות שנה ת"ז עמוד א', שמניין החודשים שבתורה מתחיל מניסן. כתוב לנו בתורה בפרשת בו פרק י"ב על חודש שבו יצאו מצרים, שזה חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז זה הראשון, אז חמישי מניסן, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, זה חודש אב. ובחודש החמישי בשבעה לחודש היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, המלך בבל. ובחודש החמישי, דהיינו זה חודש אב, כמו שאמרנו, בשבעה לחודש, שבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, המלך בבל, בא נבוזראדן, רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך, את כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש. ופה כתוב פעם ראשונה בתנ"ך את החורבן. הפעם השנייה זה כתוב בספר ירמיהו, בפרק נ"ב, פרק האחרון בספר ירמיהו, גם בספר מלכים שקראנו, במלכים פרק, מלכים ב' פרק כ"ה, זה הפרק האחרון מספר מלכים. בפרק האחרון של ספר ירמיהו, פרק נ"ב, כתוב כך: ובחודש החמישי, זה אב, בעשור לחודש, יום עשירי, בשנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש. אז כתוב לנו פה הבדל בתאריכים. בספר מלכים, בית פרק כ"ה, שכתוב בפסוקים ח' וט' את החורבן, אז כתוב בפסוק ח' התאריך שבעה לחודש. ואילו בספר ירמיהו נ"ב, פסוקים י"ב י"ג שכתוב החורבן, אז כתוב התאריך בתאריך עשור לחודש. בדברי הימים לא כתוב תאריך, כתוב החורבן בלי תאריך. בדברי הימים ב' פרק ל"ו פסוק י"ט: וישרפו את בית האלוהים וינצו את חומת ירושלים וכל ארמנותיה שרפו באש וכל בני מחמדיה להשחית. בלי תאריך, לא כתוב תאריך. אז את השאלה הזאת, אז מה הסתירה שיש לנו מספר מלכים שכתוב בו שהתאריך זה שבעה בחודש אב, לספר ירמיהו שבו כתוב עשרה בחודש אב? סימן לזכור, י' שמתחיל במילה ירמיהו זה עשר בגימטריה. אז שואלת את השאלה הזאת הגמרא במסכת תענית דף כ"ט עמוד א'. אומרת הגמרא, הגמרא במשנה בתענית דף כ"ו כתוב כך: חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז השתברו הלוחות, ודהיינו כשירד משה מהר סיני אחרי חטא העגל שבר את הלוחות, ובטל התמיד, קורבן התמיד, והובקעה העיר, ושרף פוסטומוס לתורה, והעמיד צלם בהיכל, והוא עמד צלם בהיכל. ובתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב בית המקדש בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתה ונחשה עיר. אז כתוב במשנה בסרט דף כ"ו שהחורבן היה בתשעה באב, אז תאריך אחר, לא התאריך שכתוב בספר מלכים שבעה באב, ולא התאריך שכתוב בספר ירמיהו עשרה באב. אז עונה על זה הגמרא, כך אומרת הגמרא: חרב הבית בראשונה בתשעה באב, הכתיב, ובחודש החמישי בספר מלכים, בשבעה לחודש, שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם בגומר. וכתיב בספר ירמיהו פרק נ"ב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים בגומר, בתניא, בברייתא. אי אפשר לומר בשבעה אשר כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר בעשור אשר כבר נאמר בשבעה. הכיצד? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, בשבעה לחודש אב כבר נכנסו הגויים לתוך בית המקדש, ואכלו וקלקלו, גם אכלו שם וגם עשו שם עבירות, ואכלו וקלקלו בו, שביעי, שמיני ותשיעי סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור. זאת אומרת, מי יום שביעי, שביעי, שמיני ותשיעי, אם היו שם בתוך בית המקדש, עשו שם מה שעשו שם, וביום התשיעי סמוך לערב, לפנות ערב, הציתו בו את האור, את האש, והיה דולק והולך כל היום כולו, כל יום העשירי, שנאמר, פסוק ברמיהו פרק ו', אוי לנו כי פנה היום, כי נטו ציללי ערב. ירמיהו פרק ו' פסוק ד', קדשו עליה מלחמה קרוב ונעלה בצהריים. אוי לנו כי פנה היום, כי נטו ציללי הערב. אומר רש"י, שגם על המקום, כמו שאומרת הגמרא פה, נקפתת עמוד א', שהשריפה של בית המקדש היה לפנות ערב. ציתו האור בבית המקדש. זה חידוש מה שכתוב בפוסקים, מבואר בשולחן ערוך וברמה, שאף על פי שבליל תשעה באב, בערבית ובשחרית, רוב התשעה באב, אז לא יושבים על כיסא, יושבים על הארץ, אבל בתשעה באב בתפילת מנחה, כבר לפני מנחה, מרימים את הכיסאות ויושבים. מסבירים המגן אברהם והגרא, למה? שאר ההלכות של תשעה באב שאסור לאכול, אסור לשתות, אסור ללבוש נעליים, אסור להתרחץ, זה לא... עד סוף תשעה באב, עד הלילה. אז למה ההלכה הזאת שונה? כי זה רק מנהג. לא כתוב בגמרא בפירוש שאסור לשבת על כיסא בתשעה באב. היות שזה רק מנהג, אז לכן מקילים בזה אחרי צהריים. במנחה, תפילת מנחה כבר יושבים על כיסאות כרגיל. יש נוהגים על פי דעת הגרא מווילנה, גם את האיסור הזה עד הלילה. זה לא ברור שכך דעת הגרא. יש, בהגרא כתוב כך, בסימן תפקוף נוטט, כתוב בשולחן ערוך שיושבים בלילה ובבוקר על הארץ ולמנחה קמים יושבים על כיסאות. אז זה אומר הגרא, למה? בגלל שזה רק מנהג. אחרי זה מביא הגרא אריכות דברים מהבבלי והירושלמי בעניין, ואחרי שהוא מביא את הירושלמי, יש שם לשון בהגרא, ואם כן, זה איסור מדינה. אז על פי זה כתבו בספר פסקי הגרא ובספר דבר עסק אליעזר, שמבואר מזה, כיוון שהגרא מסיק שזה מדינה איסור, הוא אומר שכל הטעם של השולחן ערוך זה מותר אחרי צהריים, זה כי זה רק מנהג. אז הוא סובר, זה מדינה אסור, אז אסור עד הלילה. וכך יש כמה מקומות שנוהגים על פי דעת הגרא, שגם במנחה יושבים על הרצפה, ועוד רק בלילה, מתי שמותר לאכול, רק אז יש לנו כיסאות. אבל כך נוהגים פה, יש בירושלים ישיבה של הרב זילברמן, ככה נוהגים הכל על פי הגרא, זה נקרא ישיבת אדרת אליהו על שמו של הגרא מווילנה. כך הם נוהגים מנגם על פי הגרא, אז כך הם נוהגים. אבל זה לא דבר מוסכם שכך דעת הגרא. דוגמה, המשנה ברורה שיש חידושי הלכות של הגרא בביאור הגרא לשולחן ערוך, הוא מביא אותם בדרך כלל, גם בספר מעשה רב, הוא מביא אותם, ופה הוא לא מביא שכך דעת הגרא. גם יש ספר בשם מעשה רב, ששם הוא כותב את המנהגים של הגרא, בפרט מה שנהגו בפרסיה, בבית הכנסת שלו, ואת המנהג הזה הוא לא כותב. הוא לא כותב שנוהגים לא כמו השולחן ערוך והרמה בזה. אז יש פה שאלה בדעת הגרא, למה? לכאורה לא, זה מפורש, כמו שטוענים הפסקי הגרא והדמשק אליעזר, כך מבואר בהגרא. אבל זה לא פשוט, למה זה לא פשוט? כי ייתכן שכל דברי הגרא שם זה רק בדעת הירושלמי. הגרא אומר בפירוש שכל דבריו להגיד שהאיסור זה מדינה, זה בדעת התלמוד ירושלמי. אבל מהתלמוד בבלי במסכת תענית דף ל' עמוד ב' הוא מוכיח שמעיקר הדין מותר, ושזה רק מנהג לאסור. ועל פי זה יש לנו כלל גדול הרי, בריף בסוף מסכת עירובין, שבדרך כלל כשיש מחלוקת בין התלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, ההלכה כמו התלמוד בבלי. למה? מה הסיבה באמת? אז כתוב בריף, יש מקומות שבהם הכלל הוא שבמחלוקת הלכתה כבטראי, במחלוקת בין אמוראים, לא כל מחלוקת, אם אחד יבוא היום לחלוק על קדמונים, יגיד הלכה כבטראי, אין כזה דבר. אבל במחלוקת בין אמוראים יש כמה כללים איך ההלכות, וחלק מהמקומות הכלל הוא שההלכה כאחרונים. למה? כי הם ראו את דברי הראשונים ואת הנימוקים שלהם, והכריעו לא כך. ואילו הקדמונים לא ראו את הנימוק שלהם. אז לכן אומר הריף, היות שמבואר בה, היות שהתלמוד בבלי התחבר אחרי התלמוד ירושלמי, כמו שכותב הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, כותב הרמב״ם, ורב אשי הוא שחיבר התלמוד בבלי בארץ שנער, ארץ שנער זה ארץ בבל, כך דבר בגמרא, אחר שחיבר רבי יוחנן תלמוד הירושלמי בכמו 100 שנה. זאת אומרת, הרמב״ם גם כותב כמה זמן היה הפרד, מי חיבר את התלמוד הירושלמי? רבי יוחנן. מי חיבר את התלמוד בבלי? רב אשי. כמה זמן, מי היה לפני ומי היה אחרי? רבי יוחנן קודם ורב אשי אחרי. כמה זמן אחרי שחיבר רבי יוחנן את התלמוד ירושלמי, חיבר רב אשי את התלמוד בבלי? בערך 100 שנה. אז חשוב מאוד לדעת את הידיעה, זו סתם ידיעה היסטורית, לדעת את הזמן של התלמודים. התלמוד בבלי התחבר אחרי התלמוד ירושלמי בערך 100 שנה. והתלמוד ירושלמי מתי התחבר? כתוב ברמב"ם פה. ורבי יוחנן חיבר את התלמוד הירושלמי בארץ ישראל אחר חורבן בית המקדש, בקרוב מג' מאות שנה. זאת אומרת, קצת פחות מג' מאות שנים. אז התלמוד בבלי חובר קצת פחות מ-400 שנה אחרי חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש באיזה שנה היה? ברש"י, במסכת עבודה זרה דף ט' עושה את החשבון, שזה היה בשנת ג' אלפים ות' כ' ח', ג' אלפים ו-428 שנים. תוספות שם חולקים על זה ואומרים ג' אלפים 429. בפוסקים בהלכות שמיטה מבואר שיש חולקים וסוברים עוד שנה הלאה, ג' אלפים ות' למד. עכשיו, בקינות של ליל תשעה באב נוהגים לומר, בקינות בליל תשעה באב, בסוף הקינות, שהיום כך וכך שנים לחורבן בית מקדשנו. אז כמה שנים המנהג לומר בזה? אז המנהג שנוהגים בזה לומר, זה כמו שכתוב, לפי מה שכתוב ברש"י, שזה ג' אלפים ת' כ"ח, דהיינו, שבשנה הזאת, כמה שנים יגידו? בשנה הזאת יגידו, שהיום 1952 לחורבן. ככה מנהג מהרבה הרבה שנים. אם רוצים סימן, לזכור את זה בקלות, היה דוד של מור אבי, קראו לו רבי אברהם הררי רפול זצ"ל. אז פעם הייתי על יד אבי, על יד מור אבי שיחל אורך במי וממן, והוא טלפן אליו, זה הסיפור לפני בערך קרוב ל-50 שנה, 40 שנה, 50, לא זוכר בדיוק, הוא טלפן אליו לשאול אותו, כמה שנים להגיד, אז הוא אמר לו, אני אתן לך סימן שתזכור. זאת אומרת, תיקח את המספר של הגויים, והגויים הם מצד המוות, לא מצד החיים, אז תוריד חיים, חיים זה בגנותה 68, תיקח את המספר שלהם, תוריד מזה חיים, תוריד מזה 68 שנים, וזה התאריך שאומרים. זאת אומרת, אז אם אתה מוריד מהמספר של הגויים, שהם סופרים היום, 68 שנה, אז נשאר לך 60, אתה מגיע ל-1960, עוד 8 אתה מגיע ל-1952 שנים. אז זה, אם אנחנו מחשבנים את זה, זה יוצא לפני 1952 שנים, זה, אם אנחנו היום בשנת תש"א-אלפים, תש"פ. נוריד מזה 1,000, אז אנחנו מגיעים לשנת ד'-אלפים, תש"פ. תוריד מזה 900, אז אנחנו מגיעים לשנת ג'-אלפים, תש"פ. תוריד מזה 52, אתה מגיע לג' אלפים, תכ"ח. זה כמו השיטה של רש"י. אז קצת יש פה הערה גדולה, כי לעניין חשבון השמיטה, אנחנו הולכים כמו שיטות שחולקים על רש"י, ומאחרים את זה בשנתיים. נגיד, אנחנו עכשיו עשינו שמיטה בשנת תשע"ה, הייתה שנת שמיטה. שנת השמיטה הייתה תשע"ה, עכשיו אז השמיטה הבאה תהיה בשנת תשפ"ב. אם אנחנו הולכים לפי שיטת רש"י, הגמרא אומרת מסכת תענית שהחורבן היה במוצאי שמיטה, כך ראשון הגמרא בפרק כ"ט עמוד א', שהחורבן היה במוצאי שמיטה. אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו יום היה ערב תשעה באב היה מוצאי, אותו היום תשעה באב היה ככה בחדורס.
תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה. אז זאת אומרת, שאם אנחנו מחלקים את השנים מהחורבן עד היום, שבע שבע, אז אם אתה אומר ששנת תף תף כף חט, זה הייתה שנה שמינית לשמיטה, שנה ראשונה, זאת אומרת, אחרי השמיטה, אז אתה מחלק מאז להיום, 1950, אם אתה מחלק 1952 שנה, אז נעשה חשבון. זאת אומרת ששנת ג' אלפים תפתף כף זין הייתה שמיטה. שנת ג' אלפים תפתף כף זין הייתה שמיטה, והחורבן היה בתפתף כף חד שמוצאי שמיטה. יוצא, נדמה לי שלפי החשבון זה יוצא השנה, שנה תש"פ יוצאת שמיטה. ואילו אנחנו ננהג תש"פ שמיטה. למה? בגלל שאנחנו, כמו שאמרנו, שיטה עיקרית להלכה, זה כמו השיטות שהחורבן היה בתף ג' אלפים תף תף למד. ככה פוסקים מסבירים. אז יוצא שהמנהג, איך שנוהגים להגיד כמה שנים אנחנו אחרי החורבן, לא מתאים למנהג שאנחנו נוהגים בשמיטה. יש דרכים קצת איך לתרץ את זה. בספר דברי יעקב, מסכת שביעית, כתוב על זה, אבל זה דברים ארוכים, אני מקצר פה, אבל על כל פנים, לכל הפחות בערך אנחנו יודעים. המנהג יהיה להגיד, בתשעה באב הזה, אני מקווה שעוד עד אז בני המקדש, אבל על כל פנים, השנה שעברה אמרו, היום 1951 שנים לחורבן בית מקדשנו, ובמציאות יש שיטות שזה פחות שנתיים. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים היום, אנחנו 1952 שנים לחורבן, יש סוגרים שאנחנו רק 1950 שנה לחורבן. זה תלוי בוויכוח האם החורבן היה בשנת ג' אלפים תף תף כף חט לבריאת העולם, או ג' אלפים תף תף למד לבריאת העולם. כן, מאוד חשוב לדעת שאף על פי שאמרנו פה סימן איך לזכור את זה לפי החשבון של הגויים, להוריד חיים מהמניין שלהם, כי במציאות הם לא כל בעל פעם, בן אדם צריך לחפש מתי התאריך, אז כך זה סימן קל. אבל מאוד חשוב לא להשתמש בחשבונות, במספרים של הגויים. הם סופרים את זה לדבר לא טוב. וזה כבוד לעבודה זרה שלהם לזכור לפי זה. וזה כלול במה שהגמרא אומרת במסכת תענית, במסכת חגיגה, בפרק ראשון, בדף ה' עמוד ב', אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא בוכה על כמה וכמה דברים. אחד מהם, על גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. זה הרב שמואל בר יצחק אמר, שהקדוש ברוך הוא כתוב בפסוק בספר ירמיהו פרק י"ג, ואם לא תשמרו במסתרים תבכי נפשי מפני גבה. פרק י"ג פסוק י"ז, אם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, ודמוע תדמע ותרד עינין דמעה, כי נשבע עדר אדוני, כך אומרת הגמרא. ואם לא תשמעו, זאת אומרת לחזור בתשובה, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, ודמוע תדמע ותרד עינין דמעה, כי נשבע עדר אדוני. אומרת הגמרא, אומר רש"י כאן, אומר מה הכוונה מפני גבה, אחד הפירושים, פני גאוותה של מלכות שמיים שניתנה לאלילים של הגויים. אז זה אחד מהעניינים שבשמיים בוכים על זה, ואם בשמיים בוכים על זה, כמובן שגם אנחנו צריכים לבכות על זה. מספרים על כמה מצדיקי ירושלים שאמרו כשהם הגיעו לגמרא הזאת, אחד מגדולי הצדיקים היה זה התחיל לצלוק, כשהוא הגיע לגמרא הזאת, אמר, הגמרא עומד מסכת גלעד דף עמוד ב' על הפסוק הזה. אומרת הגמרא, מה הכוונה? אמר רב שמואל בר איניה משווי דרב, מקום יש לו להקדוש ברוך הוא מסתרים שמו, ששם כביכול הוא בוכה. זה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אז הוא אמר, אז גם אנחנו צריכים למצוא מקום מסתורי לבכות שם. אז לקח איזה חדר ליד מקום שהיה נקרא המקווה של רבי שמואל כהן גדול, מקום בירושלים שכך נקרא. הוא לקח איזה חדר ליד זה, ושם הוא היה הולך מפעם לפעם, או כל לילה בחצות לבכות שמה. היה עוד כמה צדיקים שהיה להם מפתח של זה. סיפור מדבר לפני משהו כמו, התחיל אולי 160 שנה, לא יודע בדיוק את הזמן, בסביבות האלו, למעלה מ-100 שנה על כל פנים. אז היה כמה וכמה צדיקים שהיה להם את המפתח שם, הם היו בוכים שם על, על כבוד שמיים שמחולל. אז זה אחד הדברים שבמקום לספור, שבמקום שעם ישראל יספרו את התאריך לבריאת העולם, או למתן תורה, או לבניין בית המקדש, או לחורבן בית המקדש, במקום זה למה סופרים? סופרים לדברים של, של, שהתחיל איזה עבודה זרה אחד הגיע לעולם. נורא והיום. כל מה שאפשר להימנע מספור לשנים שלהם, זה מצווה גדולה מאוד. היה אדמור מצאנז, זכרונו לברכה, כשהיה מוכרח במסמכים רשמיים של השלטון לכתוב את המספר של הגויים, אז היה מוסיף אחרי זה למד למד ריש עין. שאלו אותו מה זה, חשבו שזה איזה כללה על הגויים או משהו, לא. אומר, בספר סדר הדורות, ספר חשוב לפני כמה מאות שנים, שכותב את הדברים על ימות עולם, מבריאת העולם, הרבה דברים, ובפרט הוא מעריך בנושא של פרטי החיים של התנאים והמוראים, והרבה הרבה עניינים, וזה ספר מאוד חשוב. אז הוא כותב שמה שבאיזה שנה נולד רבי עקיבא? הוא אומר, רבי עקיבא נולד בשנת ג' אלפים לבריאת העולם, תשין סמך. אז הוא אומר, זה השנה בדיוק שבה מתחיל החשבון שלהם. זה החשבון, אמרנו, החשבון של בריאת, של חורבן הבית, זה הורד חיים ממניינם. אז תעשה 68 אחורה, שנים אחורנית, מג' אלפים תף תף כף חית, זה ג' אלפים תף שין סמך. הוא אומר, אז נולד רבי עקיבא, אז כשהוא צריך לכתוב את המספר שלהם, אז הוא לא מתכוון על העבודה שלהם, מתכוון מלידת רבי עקיבא כמה שנים עברו. אינני יודע אם זה דבר מוסכם שלידת רבי עקיבא הייתה בשנת ג' אלפים תף שין סמך, אבל כך סובר הספר סדר הדורות, וכתוב בחז"ל, בספרי, בפרשת בסוף חומש דברים, קרוב לסוף חומש דברים, אני מביא את זה רב חיים ויטל, קצת בספר שער הגלגולים, שרבי עקיבא נפטר, נהרג על קידוש השם, בגיל 120 שנים. אז אם הוא נולד בתף שין סמך, אז הוא נפטר בשנת תף תף פי. תף תף פי, אז זאת אומרת, לפני 1900 שנה בדיוק, בערך, בשנים זה, אנחנו לא יודעים איזה תאריך בדיוק הוא נפטר, זה דיון בשנה, אבל מספר השנים לפני 1900 שנים. דהיינו, 52 שנים, או 50 שנים, תלוי בשיטות, אחרי חורבן בית המקדש. אז נפטר רבי עקיבא. והתלמוד בבלי התחבר בערך ג' קצת פחות מג' מאות שנים, התלמוד ירושלמי. קצת פחות מג' שנים אחרי החורבן, והתלמוד בבלי קצת פחות מ-400 שנה אחרי החורבן. אז אם החורבן זה ג' אלפים תף תף כף חט בערך, אז התלמוד בבלי התחבר בערך דלת אלפים, דלת אלפים, בערך בדלת אלפים, הוא קצת אחרי שנת דלת אלפים. סליחה, דלת אלפים ועתיים, הייתי במספר. התלמוד בבלי התחבר קצת אחרי שנת דלת אלפים, בערך בשנת דלת אלפים ומאתיים, בערך, לא, גם כותב, לא כותב בדיוק. הוא אומר, גם על התלמוד ירושלמי הוא לא כותב מדויק, כותב קרוב לג' מאות שנה אחרי החורבן, והתלמוד הבבלי אחרי ירושלמי בערך 100 שנה. אז זה בערך קרוב ל-400 שנה אחרי החורבן, אז בערך בשנת דלת אלפים ומאתיים, אז חובר התלמוד בבלי. על מה אנחנו כל כך מקוננים, כשאנחנו מקוננים על חורבן בית המקדש? על המון דברים. דבר ראשון, חסר לנו את המצווה של בית המקדש, מצוות עשה דאורייתא ועשו מקדש, ושכנתי בתוכה, יש לנו מצוות הקורבנות, מדין כסדרן, מוספים כלחתן, הדלקת המנורה, הקטרת קטורת, סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, ועוד הרבה קורבנות שמקריבים. המון המון מצוות שחסרות לנו, יש כל מיני סוגי עבירות שאם נכשלנו בהן בשגגה אנחנו צריכים להביא על זה קורבנות, יש לנו המון מצוות שחסרים לנו, זה דבר ראשון. אבל מעבר לזה, בעיקר לזה שכנתי בתוכם, אנחנו לא יודעים, מרוב שאנחנו, יש פסוק במגילת איכה, כתוב יתומים היינו ואין אב. שאל על זה רב ישראל זאב גוסטמן זצ"ל, היה רב גדול מאוד, היה ממקורבי רב חיים עזר גרודזינסקי זצ"ל, אחי עזר, נפטר בתאריך אי אב, זאת אומרת, באותו תאריך של האריזל, אבל הרבה שנים אחריו. השנה היה, השבוע, זאת אומרת, היה היורצייט שלו של אחי עזר, היה גאון עצום בקדו של יון, והוא, הרב גוסטמן היה ממקורביו, והיה התלמיד שלו, אז הוא אמר, מה זה יתומים היינו ואין אב? אם הוא יתום, אז אין לו אב. הוא אומר, יש בגמרא כתוב על כמה, שאבא שלהם נפטר כשהם היו עוברים, שהם אפילו עוד לא רגע אחד בחיים לא היה להם אבא. הוא היה אומר על עצמו שהוא בבחינת יתום שהיה לו אבא, הוא ראה את גדולי ישראל שלפני השואה. הוא אומר, אלו שנולדו אחרי השואה בכלל ראו את הדור, ראו איזה דור שהיה. אין לנו מושג כמה הרבה יותר טוב כשיש השראת שכינה. האור האלוקי שמחיה את הנשמה. הגר"א מווילנה, בליקוטים שבסוף מאורגל ספר דצניותא כותב, שההבדל בין יהודי בזמן שהיה בית המקדש, לבזמן שאין בית המקדש, זה כמו ההבדל בין אדם חי לאדם מת, דהיינו. מה ההבדל בין אדם חי לאדם מת? אדם מת זה גוף בלי נשמה, לא יכול לעשות כלום. אדם חי זה גוף שבתוכו יש נשמה, מחיה אותו, מפעילה אותו, הוא לומד, הוא מתפלל, הוא הולך, הוא רץ, הוא עושה מה שהוא רוצה, מסתובב, הוא חי. אומר, בתוך הנשמה יש השראת שכינה, זה גם היום יש. אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים, השראת שכינה שהייתה בתוך כל יהודי הייתה הרבה יותר חזקה. והשראת שכינה הזו זה כמו נשמה שמחיה את הנשמה ואת הגוף, זה חיים אחרים לגמרי. מי שלא היה בזה לא מבין על מה מדובר. הגמרא אומרת במסכת יומא דף כ"א עמוד ב' שהשראת שכינה שהייתה בבית המקדש הראשון הייתה הרבה יותר גדולה מאשר בבית המקדש השני. היה גם בבית המקדש השני השראת שכינה גדולה מאוד, אבל בראשון היה עוד יותר. אז יש לנו בתנ"ך מסופר מה קרה כשבנו את בית המקדש השני. ספר עזרא פרק ד' מסופר על בניית בית המקדש ואז זכו להקים את בית המקדש. כתוב בספר עזרא פרק ד' פסוק י"ב ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מרים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. מסביר רש"י. שהיה שם הזקנים שראו את בית המקדש הראשון, שהם ראו את השני, בחור הכי גדול. והצעירים שמחו שמחה עצומה, תרועת השמחה. למה? למה אלו שמחים ואלו בוכים? או שכולם ישמחו או שכולם יבכו, מה התשובה? בבית המקדש הראשון היה השראת שכינה יותר גדולה. אלו שזכו להרגיש את השראת שכינה הגדולה, שהם עכשיו הרגישו את השראת שכינה הקטנה, הם בחו, חסר לנו, לא לזה חיכינו. 70 שנה היינו בגלות בבל, חיכינו מתי נזכה שבחזור הגאולה, יהיה בית המקדש לנו השראת שכינה כמו קודם, והנה, זכינו, נהיה, אבל לא, זה לא, זה לא מה שהתכוונו, התכוונו להרבה יותר מזה. ואילו הצעירים שלא היו בבית המקדש הראשון, ראו רק את השני, מרגישים אתמול, כל השנים עד עכשיו לא היה להם השראת שכינה, הנה עכשיו מרגישים השראת שכינה, איזה שמחה! והקולות של מי היו יותר חזקים? אומר הפסוק, הקול של הבכייה יותר חזק מהקול של השמחה. אף על פי שהשמחים היו תרועה גדולה עשו בכל הכוח. למה הבכייה היא יותר חזק מהשמחה? כי הבכייה היה על העוצמה שלה יותר גדולה של השראת שכינה. מי שאת זה מחפש זה הרבה יותר חזק ממה שזוכה, ממי שזוכה להשראת שכינה הקטנה. אין לנו מושג. אין לנו מושג. מה הפסדנו, מה חסר לנו? זה היה יהודי אחד שבא לחזון איש כשקמה המדינה. ושאל אותו שאלה, אומר עשרות שנים, לילה לילה הוא קם ואומר תיקון חצות בבחיות. עכשיו שקמה המדינה, להמשיך עם זה או גמרנו, נפסיק. אמרנו, תמשיך. סיפרו את זה לרב מבויצקה גריז הצד. ואיזה סבלנות יש לך, חזון איש, ליישבת עם טמבלים כאלו. עשרות שנים הוא בכה בשביל שיקום בן גוריון, שם רשאי לקו, לזה הוא חיכה עשרות שנים. נראה בלי נדר בלשון אור החיים, מה זה השראת שכינה? מה זה השראת שכינה? מה ההפסד כשחסר לנו השראת שכינה? אם אחד היה שואל אותנו עכשיו, מה הצרה הכי גדולה שיש לעם ישראל? כל אחד מאיתנו היה עונה אחד משני הדברים. או שאין לנו בית המקדש, או שלצערנו חלק גדול מעם ישראל לא שומרים תורה ומצוות, הרבה מהתורה והמצוות. באור החיים כתוב לשון אחר. אולי בזמנו עדיין כמעט כל עם ישראל כן שמרו. אני חושב שכך המציאות היה, שבזמנו עם ישראל עוד שמרו. אבל נראה על כל פנים את הלשונות של האור החיים הקדוש. רב חיים בן עטר, הוא נפטר בשנת, כמה שנים אחרי שנת תפקוף. זאת אומרת, יש לנו בין 270 ל-280 שנה מפטירתו. אומר אור החיים בפרשת בראשית, פרק ו', קרוב לסוף פרשת בראשית, על הפסוק. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי באדם לעולם. בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. אומר האור החיים, שלהבין את הפסוק הזה, במקרא הזה צריך מגיד, אולי מתכוון משהו מגיד שמיימי, אולי מתכוון לרמוז שהפסוק שלו, הפירוש שלו, זה פירוש שהתגלה לו מהשמיים, באופן פלאי. אז הוא אומר שהכוונה על התמעטות הנבואה. הוא אומר ככה, ומשחרב המעון, בית המקדש, נקרא מעון, נסתם חזון, אין לנו נבואה, אבל נשארה בחינת רוח הקודש. ואחר כך, כשנסתתמו עיני ישראל, אין איתנו משיג ריח הקודש, ומקל וחומר רוח הקודש. אין לנו היום לא רוח הקודש, ואפילו לא ריח הקודש, דרגה פחותה ברוח הקודש. גם את זה אין לנו היום. אז הוא כותב, וזוהי צרת בית ישראל, שאין למעלה ממנה. אין צרה יותר גדולה מזה בעולם. הצמאים להריח ריח אבינו שבשמיים ותחי רוחנו. ותחילת כללה הזו התחילה מדור המבול. ואומר האור החיים, מה זה התחיל? שהתחילו להתקלקל בעניינים של פריצות. זה הכי מרחיק את הנבואה מן העולם. זה הכי מרחיק את ההערה האלוקית. אבל קובי אומר, מהי צרת בית ישראל שאין למעלה ממנה? שאין איתנו משיג ריח הקודש ורוח הקודש. זה הדבר הכי גרוע. עוד כתוב באור החיים, כי אין זה בפרשת עקב. זה היה בפרשת בראשית פרק ו', קרוב לסוף הפרשה. לפסוק לא ידון רוחי באדם. פרשת עקב, סוף פרק ח', כותב, נקרא קודם מה כתוב בפסוקים שם. סוף פרק ח', אגב שם בפרק ח' כתוב את מצוות ברכת מזון בפרשת עקב גם. אז כתוב שם כך, פרק ח', פסוקים י"ט וכ'. והיה, לפני כן כתוב, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן וכולי, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך וכולי. התורה מזהירה לא לשכוח את השם. אחר כך, וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. עכשיו, פסוקים י"ט וכ', והיה. אם שכח, תשכח את אדוני אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים, ועבדתם, והשתחווית עליהם. הידות תיבחם היום כי אבות תאבדון, זה פסוק ט'. אז יש עזרה, רחמנא ליצלן, שמשכחו את השם אלוקים, וילכו אחרי עבודה זרה, והשתחוו להם. הידות תיבחם היום כי אבות תאבדון. זה יתקיים באומות העולם עובדי עבודה זרה. וממשיך הפסוק, פסוק אף. כגויים אשר אדוני מעביד מבניכם, כן תובדון. עקב לא תשמעו בכל אדוני אלוהיכם. שואל האור החיים, למה כפל הלשון? כבר כתוב, פסוק ט', שאם הם ישכחו את השם, ילכו אחרי עבודה זרה, הידות תיבחם הם כי אבות תובדון. זהו, לא פסוק ט'. למה צריך שוב לכתוב את זה פסוק אף? כגויים אשר השם מעביד מבניכם, כן תובדון. וגם, למה צריך להביא את הדוגמה מהגויים? כמו שפסוק י"ט, הפסוק אמר את זה בלי להביא דוגמה מהגויים. מה צריך להוסיף על זה דוגמה? כמו הגויים, כגויים אשר השם מעביד בניכם, כן תובדון. אומר האור החיים, שהכוונה, שמלבד שחלק גדול מעם ישראל יעבדו, זה כתוב בפסוק י"ט, פסוק כ' כתוב עוד צרה אחרת להם, שאלו שישארו, יהיו כמו הגויים, שיקרת מהם נבואה ורוח הקודש, שיעבדו הנבואה ורוח הקודש מהם. אומר, ועל זאת יכרה, וזה כתוב כגויים אשר השם כן תובדון, שהם יהיו כמו גויים בלי רוח הקודש ונבואה. ועל זה אומר האור החיים, מה זה הכללה הזאת? ועל זאת יכרד לב עם השם, שאין כללה בעולם כזו. אתם שומעים? אין כללה יותר קשה בעולם מלקלל בן אדם שהוא לא יזכה לנבואה ורוח הקודש. זה הכללה הכי גדולה שיש בעולם. אוי לדורות, כך הוא כותב, אוי לדורות שטעמו כוס המר הזה מר ממוות. הוא אומר, זה יותר קשה מלמות להיות בלי נבואה ורוח הקודש. הוא מתפלל, והוא רחום, ישוב ירחמנו, כי ייתן את רוחו בנו כימי קדם. בהמשך הוא שוב כותב ואומר, וכבר כתבתי שאין איסורים מרים ממרירות המוות כדבר הזה של סילוק הנבואה והרוח הקודש. זה אור החיים בפרשת בראשית פרק ו' פסוק ג', בפרשת עקב פרק ח' פסוק י"ט וכ', פסוק כ' בעיקר. מביא לרעיון, איך הוא הרגיש את חוסר הנבואה ורוח הקודש. אנחנו צריכים לדעת במושגים שלנו אחד מהשיאים של השראת שכינה שזכו צדיקי הדורות בדורות האחרונים, היה אור החיים הקדוש. ידוע מה שהבעל שם טוב אמר, דברים נוראים על הקדושה של נשמתו ועל הקדושה של הספר שלו. לכן יש בכל בית מדרש חסידי בעולם, כמעט, אולי בלי כמעט, אולי ממש בכל מדרש חסידי, יש בליל שבת שיעורים באור החיים הקדוש. עוד מלא מקומות. פעם אחת נאלצתי להיות מאיזה סיבה בשבת קודש בבית חולים שערי צדק בירושלים, הלך שם בליל שבת ללמוד, אני רואה שם שיעור באור החיים הקדוש. אפילו בתוך הבית חולים, החולים נאספו איזה אחד שבא לשם ואומר להם שיעור באור החיים הקדוש. כל זה בגלל מה שזה הכתוב, זה לא שאני אומר, זה בגלל מה שהבן של תורה. החידה בשם הגדולים, החידה היה בעצמו תלמיד של האור החיים, הוא ראה אותו ולמד אצלו, הוא כותב עליו שבחים מוראים. אבל הוא כותב הפרסום הגדול של הספר שלו על התורה, והלימוד הרב שיש בזה, זה על ידי שהבעל שם טוב זצ"ל גילה את גודל נשמתו והחשיבות של שריו. כך כותב החידה בספר שם הגדולים. והוא כותב שזה מר ממוות חוסר הנבואה ורוח הקודש יש לנו. אז אם הוא אמר את זה, מה אנחנו נאמר? אנחנו שכל כך רחוקים. אנחנו כל כך רחוקים, שאין לנו שכל להבין אפילו מה חיסרנו. כמו שראינו בפסוקים בספר עזרא, פרק ד' פסוק י"ב והלאה, שבבית המקדש השני שהיה השראת שכינה, הרבה יותר ממה שהיה בשבעים שנה של גלות בבל, שלא היה להם בית המקדש, ובתחילת בית המארץ שלא היה להם בית מקדש, אבל פחות בית מקדש ראשון. אז הצעירים סמכו בזה שמחת עולם, הנה יש לנו השראת שכינה. והזקנים בחו בחיות נוראות. והפסוק מעיד שהיה תרועה עצומה, תרועה גדולה של שמחה. אבל מה שמעו למרחוק? את הבכיות יותר מאשר את השמחה. כי הבכיות היה דבר יותר גבוה מהדבר שעליו היה את השמחה. כל אחד יעשה חשבון הנפש עם עצמו. כמה קשה לנו עבודת השם. משתדלים, מתאמצים, כל מיני הפרעות, כל מיני קשיים. זה הכל. נובע מהסילוק שכינה. זה נובע, הכל נובע מהסילוק שכינה. היה לנו יותר השראת שכינה, הכל היה משהו אחר לגמרי. רק היינו באים להתפלל, הכל היה רץ, זורם, רק היינו רוצים להתקרב. ועל זה במגילת איכה קרוב לסוף כתוב בפסוק, השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש אבינו ככנם. אנחנו מתחננים להשם יתברך, שרוצים שיחזיר אותנו אליו, יקרב אותנו אליו, יביא לנו את האור האלוקי. אבל מה שחשוב לזכור, שגם בינתיים, באופן חלקי, אפשר לקבל אור אלוקי. והרבה מזה, על ידי עצם הדבר שמתחננים על בניין בית המקדש. הגמרא במסכת תענית נפלה מדעת ב' רבי עקיבא אומר, כל העושה מלאכה, שקודם, רבי עקיבא אומר, כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם. וחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, ואינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה, שנאמר, פסוק בישעיהו ס"ו, פרק אחרון של ספר ישעיהו, בהפטרה של שבת ראש חודש, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סוסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, מכאן אמרו, גם ברב בבא בתרא דסב עמוד ב', כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. מה הכוונה? הפירוש הפשוט כפשוטו, אבל יש פה שאלה, למה היה צריך להיות כתוב כל המתאבל לירושלים יזכה ויראה בשמחתה, ושאינו מתאבל לירושלים לא יזכה לראות שמחתה, לשון עתיד, אבל שמחתה זה לא עכשיו, לשון כל מיני לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, מה הכוונה? הכוונה שכשאדם מתאבל על ירושלים, עצם זה שהוא מתחנן על השבת השכינה, כבר זה מביא אליו הערה חלקית מההערה העליונה של בית המקדש שבשמיים. כמו שכתוב בסרט רגע פרק ב' שיש בית מקדש בנוי בשמיים, יש שם הקרבת קורבנות, משהו רוחני. אז כבר עכשיו הוא זוכה להערה הזאת. זוכה, כל מיני דברים שאני זוכה באותה שעה, זוכה ורואה בשמחתה. למידה מסוימת. החזוני שמר על מגילת איכה, מי אמר את זה? ירמיהו הנביא. זה נפרס לתנך. והגמרא אומרת בכמה מקומות שאין השראת שכינה, שאין שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. אז אם זה נמצא בתנך, חייב להיות זה למעלה על ידי רוח הקודש, לפחות. אז איך הוא זכה? הוא הוכח עם שמחה בהשם. כלומר, זה ביחד היה. היה לו שמחה בהשם וצער נורא על המצב הנוכחי. וזה מתחבר ביחד. כשאדם מצטער על חסרון ההשראת שכינה, זה עצמו מביא עליו את האור של השכינה. השם יעזור ונזכה כולנו, שתקיים בברה, כמו שכתוב, השיבנו, אדוני אליך, נשובה, חדש, אבנו כקדם, נזכה לבינת בן 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 בן